לא מספיק מתנצל בתחום הזה שכדאי לכם להקליט אותי. דיברנו בשבוע שעבר לגבי בעלי תוספות פחות או יותר והשתלשלות ספרות בעלי תוספות, ואני מדגיש בצרפת, דבר עוד רגע מה שקורה שם את השכניהם הגרמנים. דיבר פה באמת על רבינו תם, הרי, תלמידיו, שזה מתחלק בעצם לרבינו חנן, בנו, שכמו נהג לקידוש השם, רש משן, צבידה מפריז, ומנו ברוך מהספר התרומה, שלא הספקנו בעצם, ניתן להתייחס אליו בפעם קודמת, או טיפה הזכרנו אותו, לא יותר מזה, ודיבר אחרי זה תופעה שהתוספותים הארוכים, כי בשיא פריחה בעלי תוספות, שזה בעצם דור תלמידי הרי שלומדים איתו, אלו יוצאים את התוספים הארוכים והנרחבים והמסועפים לעומת תוספים שלנו במחאות, אלו שנתפסים שמהדורות מאוחרות יותר וארוכות, הן יותר קומפקטיות, אפשר לדעות שזה שבח, אפשר לדעות שזה לגנאי. חלק מהקטעים הארוכים ברש, אם היינו צריכים ללמוד אותם בתור התוספותים השוטפים, אז היינו יוצאים מהלשון בחוץ. הכי טוב זה כאמור לנסות להרוויח את הטוב משני העולמות, זאת אומרת להשתמש בתוספות על הדף בצורה שוטפת, והם אחר כך רוב ובאר שקרד נמצאים שם מדי פעם, או להשתמש גם בקטעים המשמעותיים במקבילות למיניהם, כמו שתי מסכתות יש לנו את זה, או סליחה, יש כמה מסכתות שיש לנו את זה בצורה בולטת, שזה ברכות עם תוספות דוד מפריז, תוספות שלנו על השס, אז מקבילותיהם, אז המקבילה כאילו המוקדמת יותר היא תוספות, זה נקרא תוספות חסיד, אבל זה בעצם תוספות מפריז. יש לנו על פסחים את תוספות הרש, על כתובות את תוספות הרש, על עבודה זרה את תוספות בן אלחנן ותוספות תוספות מפריז. עבודה זרה כללית, זה מסכת אולי עם הכי הרבה ראשונים בכלל ודאי באשכנז, בגלל רלוונטית העצומה שהייתה מסכת עבודה זרה בחיי היהודים בגלות. שם ראשונים, כמעט כל מה שנכתב נשתמר שם. אלה בולטים, כמו יש כל מיני, תדברנו, שבוע שבוע לא אחזור את זה כרגע, תוסת הראש, מנת אבינו פרץ וכדומה. גם הזכרתי שלמעט שאין כמעט שוטים מהתקופה הזו. הדבר הזה כאילו שווה אזכור, כי בתקופות מאוחרות יותר השו"ת יפך להיות הצינור המרכזי כמעט של יצירה תורנית. תחשבו נגיד שמות בגדולי האחרונים, נדב יהודה, חתם סופר ועוד רבים אחרים, אנחנו מדברים על שו"תים, לא מדברים על, כי חתם סופר זה שו"ת, נדב יהודה זה שו"ת ועוד הרבה מאוד, הנה, מי שבשור שלי לפחות השתמש הרבה מאוד בזמן האחרון בריבש ובתשבץ, הם גם שוטים. בצרפת אין את זה, אני, העלינו פה כבר כמה הצעות, קודם כל אני רוצה פשוט, מצאתי אחר כך שפרופסור תשמה כתב על זה באיזשהו מקום, ויש לו שם את כל הנתונים, את שחור גבי לבן. בשנת תשנ"ז מתפרסם מפתח משפטי לכל ספרות השו"ת הנדפס של חכמי אשכנז, צרפת ואיטליה מימי הביניים, ולצורך זה נזכר כל החומר הרלוונטי בתחום זה. למרות המספר הרב יחסית של המשיבים שתשובותיהם הובטחו בכך זה, עד לשנת 1250 נמצאים בידינו כיום כתריסר קבצים מסודרים בלבד המכילים אוספי תשובות בגודל קטן כמה עשרות תשובות או פחות, או בינוני, כ-100 עד 150 תשובות. כמחציתם נאספו מקורות רבים וגוונים בדפוס וכתבי יד עתיקים, בידי מהדירים בני המאה י"ט ורחף. ורק מחציתם נלקטה בידי חמיש הקדמי שחי מאות הי"ג והי"ד. חכמים, יש פה עוד חכמים רבים הסכימו לשבת המשיבים אינם מיוצגים בקבוצי התשובות, תשובותיהם מועטות נקטו את הלכי המפתח. לשם השוואה, בסדרת חכמי צפרד וצפון אפריקה מופתחו 10 בשים בלבד, אך לגבי 15 קיימים קבצים מסודרים, מהם 13 קבצים קדומים ושניים בלבד בתקופה מודרנית. קיצור, מה שקורה פחות או יותר זה שהם לא שמעו תשובות. רוב השוטים שחמי אשכנז, מישהו במאה ה-20 בא וחיפה לקח אחד מפה, אחד משם, גזר והדביק, וככה יצר שוט. כמעט ואין את זה, הם פשוט לא שמעו תשובות. כבר דיברנו על זה, פשוט יש פה את האינפורמציה הביבלוגרפית היותר מסודרת. טוב, עכשיו אני צריך לחזור קצת לרבנו ברוך מספר תרומה, ואחר מכן נעבור את בסדר, אחר מכן נעבור את למשקבל. אז כמו יש לנו כאן כפי שמענו שבוע שעבר, זה פחות או יותר חומר דומה, זאת אומרת, זה חומר תוספותי שמסודר מבחינה הלכתית. זאת אומרת, הספר מחולק כחטיבות הלכתיות, יש שם בגיטין, עיקר, יש שם החלקים הכי מעשיים מבחינתו, גיטין, סתם, שבת, איסור והיתר, ועבודה זרה. פחות אם לא שכחתי משהו אחד. זה אלו התחומים המרכזיים, ונגיע לסוגיות הפיתות חף, נשתמש בו די הרבה. אבל פה יש איזושהי נקודה משמעותית. הנקודה היא כזאת, כאשר מתרחשת מהפכה למדנית, הדבר בתחילת הדרך מתרגל כמובן איסורים למדניים, רק לשם השוואה. רב חיים הוביל גם כן את המהפכה או שינוי בדרכי הלימוד. אז מה זה מתרגם? זה מתרגם מספרים, סגרון, חושב בן חיים הלוי, או האור שמח, או הגריז, או כל הספרות של המאה ה-20, שבקושי שהוא החבור אותה בלימוד. אז בינתיים והרי הובילו מהפכה, זה מתרגם כמובן לתוספותים, זאת אומרת, לדיונים בסוגיות. לא, עכשיו, הדיונים הללו, בסופו של יום, יולידו גם מהפכות הלכתיות. עכשיו, זה לאו דווקא, ופה אומרת, נקודה בסיסית ביותר שבנית בתקופת האחרונים, כשנגיע לזה בלי נדר, גם כן באמת במשך הדרך. אפשר להוביל מהפכה הלכתית, או אפשר להוביל מהלך הלכתי בשני דרכים. דרך אחת, דרך הקלאסית, שגמה בארבעת הקופלמה, נדמה לי, קופלם א' מדברת, היא דמוי מילטה למילטה. זאת אומרת, יש לך שאלה בהלכה, תכף דוגמה אומרת, דוגמה חביבה. אני אומר שכבר הזכרנו אותה. צריך לדעת, אומרת, צריך ליטול לולב. מה זה נטילה? או, הפסוק לא לקחתם לכם. בואו חזר וקבעו שלקיחה פה זה לקיחה ביד, ועוד משל לקנות. לכם כן נדרש בצורה כזאת, או לקחתם לכם נדרש בצורה כזאת, אבל לקיחה באופן בסיסי זה מצוות נטילה. טוב, מה מדברת שאולי בימין לתרוג בשמאל? היא לא אומרת אם זה דורייתא או דרבנן, מלכתחילה או בדיעבד, אבל זה שאלות שיעלו בסופו של יום. אז יבואו ראשונים וידונו האם זה רק מלכתחילה או גם בדיעבד. מה קורה עם איתר? האם הוא לוקח בימין דעלמא או בימין דידי? זאת אומרת, יד שמאל ליד ימין. זה אפשר שנידונה בסוגיות בתחום אחרים, לא בלולב. אז יש תשובה ברביה מאביו, שהוא מדבר על זה בהרחבה. האם אדם שהוא שמאלי לוקח לולב ביד שמאל או ביד ימין? במשך הדרך, עכשיו, בכלל, מה שקורה זה שיש לנו את התשתית הראשונית, ואינפורמציה הולכת ומתפרטת, נשאלים שאלות חדשות. עכשיו, איך למשל מכים בשאלה הזאת, האם לולב, האם שמאלי לוקח לולב בימין או בשמאל? אז עושים דמוי מילטה למילטה, משיבים את זה, מה קורה בעבודה במקדש, מה קורה בתפילין. ולפי השוואות הללו, ששם יש חומר קדום יותר, אז מגיעים למסקנות, או לדיוק, או למחלוקות, כל אחד בכל מקרה. שבוע אחר כך פרי מגדים, וישאל, מה עושה גידם? אומרת, האם הוא יכול ליטול לולב בפה, או בית השכי, וכדומה. ועכשיו, איך הוא יחיה? גם את זה, אומרת, שוב פעם, עושים לדמות, זאת אומרת, אתה בעצם הולך, מתפרט לפרוטות, מדמר, עושה השוואות וכדומה. זה בדרך כלל, זה דרך ההתפתחות הרגילה והקלאסית. יש דרך נוספת. זה עושה שינוי תבנית, שאתה חושב אחרת. זאת אומרת, שאתה בעצם אתה ניגש לשאלה בצורה שונה לחלוטין. זאת אומרת שהטיפול בשאלה היא מושפעת מזווית למדנית אחרת לגמרי. עכשיו, אז משל, תיקחו, ניקח את חדשו בן חיים הלוי שוב פעם. רב חיים לא עסק בפסק. אדם, הוא די התרחק מזה אפילו. אבל עם הזמן, דרך הניתוח שלו הוא משפיע או ישפיע עמוקות על הפסיקה. כי אם אתה בא, אם שינית את ההסתכלות על הסוגיות, בסופו של יום אי אפשר יהיה אדם שלימדו אותו לחשוב בצורה כזאת, הוא לא יבוא לשאלות כמו שבא לפני 100 שנה, כי הוא יהיה מצויד בכלים אחרים, כלים חדשים, זווית אחרת. עכשיו, זה פשוט שינוי בדרכי הלימוד, בכך יובילו גם לידי שינוי בפסיקה. גם החידושים שיחדשו, הם, אני אקח דוגמה פשוטה. רב חיים אומר שיש שני סוגי כוונה בתפילה. יש אצל הרמב"ם שני דינים בכוונה בתפילה. יש דין אחד שמעשה התפילה, ויש דין אחר שהתכנים של התפילה. זה חידוש, זה בא לשפטו ברמב״ם. אבל יהיו זה השלכות הלכה למעשה. והשלכות היא כי הוא חושב במונחים דואליים. זאת אומרת, הוא חושב שיש שני דינים. וממילא, עכשיו, וזה נכון לגבי הרבה מאוד סוגיות נוספות. ברגע שמתחיל לחשוב בשני דינים, זה ישפיע מאוד גם על התכנים של פסיקת ההלכה בסופו של דבר. או אני אתן לך דוגמה אחרת, אבל אותם חידש את המושג של שתי שקיעות. עכשיו, זה מתחיל מסתירה בגמרא. סתירה בגמרא בשבת, גמרא בפסחים. עכשיו, אתם גם כן, אבל איך הוא עבד? יש סתירה בין שתי סוגיות, נגיד, זה שני דינים, יש שתי שקיעות. עכשיו, הדבר הזה זה מהפכה מבחינת מעשית. כי אם יש שתי שקיעות, אז איזה מהם הקובע לגבי שבת? איזה מהם קובע לגבי קודשים. אז כאשר תתרחש מפכה למדנית, זה חייב לחרחי קרבי מטה, גם כי התחדשו תכנים וטיעונים חדשים, וגם כי דרך החשיבה הלכתית משתנית. עכשיו, איך זה לוקח זמן? זה לא מתרחש בהתחלה. בהתחלה עדיין פוסקים, יש סיפור מפורסם על רב חיים, שמי שכבר תזכרתי את זה בהקשר הזה, שמשלח רבי יצחק אלחנן, שהיה פרטי הרב משה פיינשטיין של התקופה, הוא שלח לו פסיקת הלכה, הוא ביקש תשובה במברק, אמרת שלא הטריח את הרב. זה סוד גלוי, וכל סיפור שכותב רב חיים במשך המאה שבע האחרונות כותב את הסיפור הזה, שזו לא הייתה הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית שהוא לא, שהוא אמר עצמו ככה, יש איזשהו מסורת הלכתית, או לפעמים כותבים את זה, שיש סייעתא דשמיא לפוסק, אבל זאת אומרת, יש מסורת שפסיקה בעם ישראל לדורותיו. המסורת הזו, רבי יצחק אלחנן, הוא מייצג מסורת הפסיקה. אז אם יפסוק, השורה התחתונה מותר, אסור, מקובל עליו, כי זה ממשיך את הפסיקה של בעם ישראל מדורי דורות. ברגע שהוא יכתוב לו תשובה ארוכה, הוא יתחיל לבדוק את הטיעונים. ובגישתו הלמדנית, הוא יראה שבאמת טיעונים לא משכנעים, כי מדברים שני דברים, שאם אתה חושב על זה קונספטואלית, לא קרב זה אל זה, שדובר בשני עולמות שונים. אז מה זה ככה? אז אם אני מקבל את השורה התחתונה, אני סומר עליו. אם אני, בטיעונים זה לא יחזיק מים. זה בשלב הראשון. בשלב השני אתה אומר, יאללה, זה מסוד הפסיקה, ואני מוכן לסמוך עליו, למרות שאני לא קנה את הטיעונים שלו. ככל שזמן עובר, אני חושב גם, אגב, באמת שואל משה פיינשטיין, אחרי לא קטן מהם, גם כן באיזשהו מקום ניזונים מגישה כזאת. הטיעונים, מי שאומרת, הטיעונים לא ישכנו מי שעמד, נגיד, בשנת הלימוד הישיבתית בת ימינו. אבל אומרים, אמת, הוא אומרת, יש לו, אמת, נקרא לזה הילה של פוסק, או מעמד של פוסק. אז הזאת שלו מקובלות, גם אם אני יכול לחוק להסברה שלו. וכך, בשלב הבא, אבל במוקדם במאוחר, זה יתרגם, שיקום מישהו, יכתוב ספר הלכה, שבו א' כל ייקח את כל אינפורמציה חדשה שהתחדשה, וב' הוא גם ייגש בגישה החדשה. ועכשיו בימינו, חיים זה מתחיל לקרות. עכשיו, משפט אחרון בהקשר הזה, זה כמו להבדיל מה שקורה במדע. במדע, אז יש מדע יישומי, ויש מדע בסיסי. השינויים היומיומיים, נגיד אם יש תרופה מסוימת, רוצים טיפה לשפר אותה, לעשות דור שני, דור שלישי, אז זה בעצם מדע יישומי. לוקחים את התרופה הקיימת, טיפה משדרגים אותה, טיפה מוסיפים עליה, ובאמת היא שרוב השינויים הם מדע יישומי. והשינויים הגדולים באמת, הם באים מהמדע הבסיסי. יושב איזשהו אדם שעוסק בעיון, או לומד מדע לשמה, לומד ביולוגיה לשמה, או פיזיקה לשמה, או משהו כזה, והוא יעשה את ה... בסופו של דבר, למשל, צריך להניח שמהפכה הבאה בתחוש התופות, יהיה אחד מאמת הנדסה גנטית. שזה לא בא לעולם כי מישהו עסק מדע יישומי, זה בעולם כי מישהו חקר את הבסיס, ביום הימים זה יחלחל קרבי מטה, ויתורגם, זאת אומרת, שני התבנית, הקפיצות הגדולות, התרחשו תמיד במדע הבסיסי. המדע היישומי ישפר, ישכלל, אמת, יעשה שהוא פיינטונינג לקיים. וזה גם נכון בהלכה. אומרת, הפסיקה השוטפת היא תשנה, תשדרג, תאזן את הקיים, אבל הקפיצות הגדולות הלכתיות יתרחשו על ידי שינויים בסיסיים. למשל, בינתיים יצאה מהפכה הלכתית. אני אגיד, המפגש, משהו בין אשכנזי ספרד, בין ה-16 ייצאו מהפכה הלכתית. ותהליכים בסיסיים, לא תהליכים יישומיים או נקודתיים. זה מה שקורה גם פה. אחרי כ-100 שנה, מישהו מבין שהגיע הזמן להתחיל לצק את החידושים לתוך מבנה של ספר ההלכה. כי אנשים רוצים לדעת מה לעשות. וזה מה שקורה אצלו. הוא בעצם הראשון שאומר, בוא ניקח את כל מה שהתחדש פה וצריך לכתוב ספר הלכה חדש. עכשיו, א', אין, 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 אין בשלב הזה ספרים, או אין, כן, אז כך, אין ספרים שמשקפים את החדש בצורה כזאת, רואי, תמיד של ריב בסך הכל. למשל, תיקחו למשל את הרמב״ם. הרמב״ם ב-98% מהמקרים פסק את הגמרא. יש מקרים בודדים שהרמב״ם לא פסק את הגמרא, קנה גם הריף. כמעט כל הזמן הם פוסקים את הגמרא פשוט. עכשיו, כפי שאמרנו בכמה שבועות, הם בעצם באו לסגור את המערכת, לא לפתוח אותה. הם באו לפתוח את המערכת. אז כמובן שהרמב״ם לא יספק גם, כי אין, טוב, מעבר זה שהרמב״ם הוא בכלל לא מכיר אותם, אבל כל הגישה הפסיקתית שם היא בוא נצק לתוך כלים מסודרים את מסקנות הש"ס. כלים, במקרה של הריף, כלים מתומצתים, בקשר הרמב״ם גם כלים מסודרים. אבל מה שהוא מעוניין זה בעצם אחרי שהרמב״ם והריף פתחו את המערכת, שנתחיל להציג את המסקנות המעשיות שלא נמצא אותם ברמב״ם. למשל, חיים סובייצ'י כתב פעם, הלכות הגלה ברמב״ם זה 4 הלכות. אוקיי, 4 מקרים בגמרא בפסחים נפלמת בעיקר, והדברי טיפ-טיפה ממסכת עבודה זרה, והוא פוסק אותם. תפתחו ברעביה, זה עולם ומלואו, זאת אומרת, הוא בנה שם עולם כמעט חדש לחלוטין. וכן הלאה, תיקחו ספר התרומות שעוסק בדיני מלווה ולווה, לא ספר התרומה, ספר התרומות של מלחמת תמיד של הרמב"ן, עוסק בלכות מלווה ולווה. אז בעם הלכות מלווה ולווה זה תחום די נרחב, זאת אומרת, יש בש"ס כמה הרבה מאוד מדיני מלווה ולווה, אבל כל כך הרבה שינויים כלכליים התרחשו, כל כך הרבה כלים כלכליים חדשים התרחשו בימי הביניים, שמוצאים ביטוי נרחב בספר התרומות, ספר שתי כרכים, יש פירוש ארוך, בסדר, אבל גם לא את הפירוש, עדיין יש ספר, ספר אב קרס. לעומת, מלווה ולווה ברמב"ם, שזה בכל זאת חיבור דקיק. אז בעצם יש צורך, וזה מה שקורה פה בספר התרומה. ספר התרומה פותח במהלך של פסיקת הלכות לאור החידושים שבין התוספות. ומה שיקרה מאז והלאה, צריך פה מהלך כפול. מהלך אחד שכתיבת תוספותים עדיין, דהיינו מנו פרץ, ראש, תוספותוך וכדומה. ויתחיל גם מהלך של כתיבת ספר הלכה. שזה יהיה, למשל, סמ"ג אחר כך, והסמ"ג. לאחר מכן, עכשיו, לאחר מכן זה יגיע למה שמוכר לנו יותר, וזה סיפור קצת שונה, ונגיע בהמשך בנדע הראש. זאת אומרת שהראש הוא בעצם, פה אני בסדר, יש לזה ביטוי, מה זה הראש בעצם? ריף אשכנזי, בגדול. וכמובן, זה, או אני אומר את אותו משפט במילה אחרת, זה ריף של אחרי 300 שנה. שוקח בחשבון, לא את הגמרא, וגם את הראשונים. שזה בעצם, פה נאמר אותו משפט. עכשיו, עוד לפני שנגיע לראש, אבל זה בעצם שיא התהליך. ולאחר מכן, זה יגיע לשיא התהליך, אבל זה כבר, זה כבר לא נכון, אבל קצת פה, בטור. אבל הנקודה היא... משניהם. תוספות הראש, פסקי הראש. כמובן, אם הייתי באמת צריך לסטות את זה נכון, אני צריך לשים פה שו"ת הראש. זה נעשה באחד השו"ת, באמת. הראש הוא בעצם הדמות שמחסרת, זאת אומרת, אני חושב שכמעט, יחידית כמעט, הרשב"ג. זאת אומרת, הראש והרשב"ג, כאן שתי דמות היחידות, שאתה תמצא במשפעה משמעותית בשלוש התחומים הללו. גם פירוש, תוספות הראש, האמת היא שאין בו הרבה חידוש. תוספות הראש, 98% תוספותים שלנו. אבל יש תוספות הראש, יש פסקי הראש, יש שו"ת הראש, שהוא שו"ת משמעותי. כנ"ל יש לך חידושי הרשב"א, יש לך שו"ת הרשב"א, ויש לך גם תורת הבית, שזהו חיבור הלכתי משמעותי.
מסורת הלכתית, צבע תרומה, סמק סמק, ראש, אחר כך הטור. אלא שהטור, זה לא נכון, כי הטור פה יש בו גם השפעה ספרדית. הטור כבר יונק לא רק מהכיוון הזה, אלא גם פה צריך את הרשב"א. ועוד, בעיקר הרשב"א, אבל הטור כבר, גם הראש הוא נודד מאשכנזי ספרד, אבל הטור כבר מושפע מהעולם מהעולם הספרות הספרדית, ולכן זה גם הסיבה שהוא שיא השחרור של התהליך, הוא בעצם, הוא ניזון כבר הוא ניזון משני העולמות, ואני חושב שאני לומר, זה משהו דומה, שוב, לא על בדיוק, אבל כלכליים, כמו שהרמב"ן הוא שיא התהליך הפרשני, כי הוא ניזון מספרד ואשכנז, אז הטור להבדיל, באיזשהו מקום הוא שיא התהליך ההלכתי, הטור אחר כך, האחרונים כבר שולחן ערוך, כי הם ניזונים משני עולמות. זאת אומרת, אמור מעתה, כשאתה ניזון משני עולמות, בדרך כלל זה טוב. זאת אומרת, אתה יכול להוציא, אם אתה עובד נכון, אתה מוציא את הטוב, את היתרונות של שתי הגישות. עכשיו, טוב, עכשיו נכון, ניצל טיפה אחורה. כן, יש פה כמו אותו. כן, עכשיו כן, עכשיו הסמג. הסמג, פה צריך לקחת בחשבון דבר נוסף. א', הוא כמו שאמרתי קודם, הוא תלמידי הרי, פלוס מינוס, יודעים מהבמה בסוף הרבע הראשון של המאה ה-13. זאת אומרת, לצורך העניין, זה פחות או יותר מסוף תלמידי הרי, פלוס מינוס. עכשיו, זה א', הסמג, פה צריך שתי הערות לגביו. א', הסמג כבר מושפע מהרמב״ם. סמג הוא, זאת אומרת, רבוך בעל ספר התרומה. זה כינויו. סמג, משה מקוצי, קוצי היא בצרפת. הסמג מושפע מהרמב״ם משתי סיבות. א', כל הרמב״ם מתחיל, בשלב הזה, כמאה ה-13 הרמב״ם כבר מתחיל לחדור לאשכנז. קודם לכן לא. במאה ה-12 הוא לא משאיר עקבות. זאת אומרת, אין לה... טוב, כמובן, הרמב״ם עצמו הרי נפטר ב-1204, נגיד בשתי תורה הוא כתב עד 1175, משהו כזה, אז הוא קיע עצמם שזה חוד, עד שזה נודד לאשכנז ומשפיע, אז אף כל הרמב״ם מתחיל פה לחדור, שנית, הסמג, וזהו, מי שרוצה לקרוא חומר, אני אקרא את ההקדמה לסמג, הוא נדד בקהילות, ו... בנידודיו הוא הגיע גם לספרד, והוא הסתובב שם באמת כמה שנים בספרד, והטיף כל מיני נושאים לשמת מצוות, מותר איזה מטיף נודד כזה, באמת, שהטיף לשמת מצוות, והכל מסביר בהקדמה לספר שלו, כולל החלום מהמצוות. הסמג ארגן את ספרו לא לפי משנה תורה, אבל לפי ספר מצוות. אבל בכל זאת זה... זה כבר השפעה ממונית, ספר מצוות של הרמב״ם משתמש. וזה, א' כל זה תורם לסדר. שנית, מה שחשוב יותר, וגם כמובן, הוא מכיר את הרמב״ם כבר, אז הוא כבר מתחיל פה שהוא הפרעה מסוימת. חשוב יותר, אבל צריך, לא חשוב יותר, דבר נוסף, מישהו יסתכל אי פעם בעין משפט, אז מה שמים לב מיד? אין משפט כאילו בגמות שלנו. הנה, מימוניות, סתם פתחתי פה. זה קדוש שאני חבגיל מעיקרון שאני... מימוניות, פרק ביחוד שכה מתנה, סמג, אסים פי בית, תוש חנוך יורדי סמם אסם אכזיים, תוש חנוך חושם משפט וכו'. הבא, מימוניות, פרק דה ביחוד שכה מתנה, ופרק יחוד עבדים, תוש חנוך אוקיי וכולי, הבא, אמור את פרק יחד עבדים, סמג אסים פי זין, תוש חנוך, הסמג נמצא בין נשפט. אוקיי, תשאלו בשביל מה, או מה שאני זכרת,
מפה השתמש בין משפט לאחרונה. אני קשר כולם. מפה בדקת הרמב"ם לפי המשפט? מי בדק את השולחן ערוך? מי בדק את הסמ"ג? אף אחד, כמובן. עכשיו, אז נשמע מה הוא בכלל עושה פה. התשובה היא שבשעתו הוא היה כמו כיתוש השולחן ערוך שלהם. הוא היה כמו המשנה ברורה של ימינו. במשך משהו כמו 300 שנה. עד שבא השולחן ערוך ודחק אותו הצידה. ו... שוב המתון הביוגרפי מאלף. כן, סמ"ג בספרים הראשונים שנתפסו חזו ודחיקתו המנהל של השואה מדי שולחן ערוך מסבירות מדוע מהספרים הראשונים שנתפסו הדפיס אותו לא פחות מארבע פעמים במהלך 75 השנים הראשונות של הדפוס, כשהיה מסובך מאוד להדפיס. במשך ארבע פעמים הראשונות, ארבע הדפסות ב-75 השנים הראשונות של הדפוס, ומאז 1550 פעמיים ב-400 שנה. אז זה אומר לכם משהו, זה פשוט היה ספר סופר פופולרי בזמנו. הוא נדחק הצידה, גורלו של ספר כזה, באמת, גורל ספר כמו קיצור שולחן ערוך, כמו שמשמעת כהלכתה אותו דבר. שמשמעת כהלכתה בימינו כבר מהדורה שלישית, מהדורה לא הדפסה, מהדורה שלישית, ועוד 200 שנה הם לא השתמשו בה. כי היא, טוב, את הצלוחי התקופה. אז בסמ"ג זה לא בגלל שינויים טכנולוגיים, זה בגלל שינויים אינטלקטואליים, אבל בסופו של דבר באמת זה היה בזמנו כהושת בכיפה המון המון שנים. וזו הסיבה ש... כשהתחיל את הדפסת הש"ס במאה ה-16 הוא עדיין היה ספר רב משמעות. אז שמו אותו, זה שריד אבולוציוני היום. שמו אותו אז בתחילת אמצע המאה ה-16 ואף פעם לא הוציאו אותו, אבל למעשה חדלו להשתמש בו מסיבות טובות, כי יש לנו באמת יותר מתאים לצרכים שלנו. אז אוקיי, זה הסמ"ק חיבור יותר מצומצם, מה זה ככה? אם הסמ"ג יותר שיטתי ויותר מקיף ויותר קוסמופוליטני, זאת אומרת שבכל זאת הוא מכיר את הרמב״ם הוא לא מכיר את המהלך הספרדי מהרמב״ם ואילך, כי הוא מוקדם מדי בשביל זה. זאת אומרת הרמב״ם עדיין לא פעיל או לא מפורסם ודאי, הרמב״ם חי אבל לא פרסם ולא מפורסם עדיין, אבל מתפות הרמב״ם הוא לוקח בחשבון. הסמ"ג הוא חיבור הרבה יותר אשכנזי, הרבה יותר אשכנזי מקומי, עם שיטת ארגון גם יותר משונה מאיזה מסודר שם, שבעה עמודים לפי, שיטת ארגון די לפי, אני זוכר לכם זה הולך לפי, א' ימי השבוע, שבע ימי השבוע, ומצוות תלויות בפה, מצוות תלויות בידיים, מצוות תלויות בממון, מסודר לפי איזשהו סידור די, נגיד אולי, אולי שדיבר להם, לנו זה די מוזר, זאת אומרת, אנחנו לא מחכים מצוות לפי באיזה איבר עושים אותם, אלא אם זה יותר משמעותי כנראה. רגע, הסמ"ק הוא ספר מצוות קצר או קטן, והוא קצר, והוא בית האשכנזי מקומי. זאת אומרת, אין בו את הידע החברה יותר של הסמ"ג, וזה גם לא פלא לכם שהסמ"ג הוא זה שהשתמשו בו. הוא הבית יותר דומה באמת קיצור שולחן ערוך. הסמ"ג הוא חיבור יותר דומה שולחן ערוך, אם נרצה להבדיל, כן? הסמ"ג הוא באמת, הסמ"ג פשוט משקף את ההלכה האשכנזית באמצע המאה ה-13. יש לזה גם כן ספר מאוד שימושי, איזה הערות של רבנו פרץ, כי למטה שם זה הערות מתרצות מרבנו פרץ. בכלל זה היה משנה ברורה, מקף קיצור שולחן ערוך, מאוד מאוד שימושי. ושוב פעם, בימינו, א', בימינו זה מעניין אותנו אך ורק בגלל שיטות בודדות שמחודשות. מה שסטנדרטי שם, יש לנו כלים, זה בעצם גורלו של ספר הלכה הוא תמיד כזה, אפשר לומר. בספר ההלכה, מה הוא בא לעשות? הוא בא למד לך מה לעשות. אז אם אלה, כל פעם שמשתכלל, עכשיו, ספר הלכה מורכב, זה תהליך שעובר על כל ספר הלכה הטוב ביותר, כולל הרמב״ם. מה שקורה בכל ספר הלכה הוא כזה, ש-80% מתוכו, או משהו כזה, הם מוסכמים לחלוטין. זה בכלל לא... זאת אומרת, פעם התקשרה אליי איזו אישה, באמת, היא אישה מתה, גרושה, מימי גרושה, או אלמנה, היא נוסעת בתפיל רווקים בסיני, באמת, היא קבוצה חילונית, והיא לא יודעת מה היא תעשה בשבת. אומרת, היא לה, אז היא שאלה אותי כל מיני שאלות בהלכה מראש מה לעשות, אז נתתי לה איזשהו א' ב' שמה מותר, מה עשו לעשות באותו כפר נופש. היא לא שאלת אם זה היה טוב לנסוע לכפר נופש חילוני בשבת לבד, בלי שום ידע הלכתי בסיסי, אבל... בקיצור, עניתי לה מה... נתתי לה איזה הנחיות כלליות. אז מה תשמעי, אני מאוד ממליץ לך, תקחי איתך, ספר שבת כלכתה בתיק שלך. נאמא, מי יודע מה הייתו שם בשבת, מי יודע איזה בעיות יהיו, את לא יודעת מה התעורר, בשבת לא תוכל להתקשר. אז שאלה כבר, מה השתגעתם על זה? ישמע שבת כלכתה? הוא כזה מחמיר? אמרתי, תשמעי, 95% ישמע שבת כלכתה, זה סטנדרטי, שעשו לבשל, שיש קיר ראשון, כפי שלי, זה סטנדרט. אני מורד מה, 80-90%, מה שאני מתמוסק שם, זה כל פוסק יפסוק. גם אם אני אקח מישהו פה מהחדר, אז אגידו, תשמע, בוא אני אשיב אותך, תכתוב משהו חצי שנה סביב בלכות שבת, 80% יהיה זהה לחלוטין, 90% יהיה זהה. כל הוויכוחים, זה על ה-5%, אז זה כבר אמרת, תשמעי, עם כל הכבוד לך, את ה-95% את חייבת לדעת, גם אם זה פה ושם. אותו דבר קרה נבח לאורך השולחן. אורך השולחן יש לו שם, יצא לו שם שפוסק מוזר, סוכסות משונות. בוא נגיד, אפילו שזה נכון, אני כרגע לא בעל בי עמדה אם זה נכון או לא, בוא נגיד שכן. כמה אחוזים מכל הספר זה? זה אולי אחוז או שניים. גם זה אני מפקפק, אבל לי זה אחוז או שניים. אבל 98%, אין הבדל, באמת. על אחוז או שניים הזה, באמת, אז דחקו אותו הצידה. אז רואים כך, מה קורה? אז מה שקורה תמיד, זה שלרוב ספרים מהסוג הזה ה-80-90% משולבים בספר של הדור הבא. זאת אומרת, כל מה שהסמ"א כותב בכל שבת, כל מה שהוא כותב מהמשניות, מהגמרות, אז גם שולחן ערוך כותב, גם הטור כתב, גם שולחן ערוך כותב, גם המשנה ברורה כותב, גם השמת שבת כותב, גם מי שכתוב ב-200 שנה יכתוב את זה. וכך המערכת. עכשיו, אז לכן, עכשיו לרוב הספר הבא בתור יהיו לו דברים חדשים שלא קיימים היום, או הטכנולוגיה לא קיימת, או השיטות לא קיימות. אבל אז מה אם כן מעניין אותי הסמ"ק? אז ה-80-90% הבסיסי הוא לא מעניין אותי, כי אני יכול לקבל אותו גם מהשולחן ערוך מבית יוסף. מעניין אותי דווקא 5% שמחודש. אז לכן, מה שהיה חשיבותו בזמנו, שני הספרים האלו, דיין החשיבות שלהם שהייתה, שהם נתנו את החומר הבסיסי, דווקא זה היום לא מעניין אותנו. כי זה, כאמור, אנחנו מקווים את זה בכלי טוב יותר, משוחרר יותר, בהמשך הדרך. אז מה מעניין אותנו? מעניין אותנו דווקא 5%, מה שהיה 80-90% שהיה קריטי בשביל בני אותו דור והדורות הבאים, היום אותנו לא מעניין. מעניין אותנו ה-5%, ה-8% שבהם הם מחודשים. זה גם הסיבה, אני טועה, אבל אני חושב שזה הסיבה שהסמ"ק היום יותר בשימוש מאשר הסמ"ג. למה? כי דווקא בסמ"ק יש יותר דברים, יש יותר דעות עצמאיות מאשר בסמ"ג. יש לך בסמ"ג. סמ"ג הוא די, הוא באמת, למטרות ההם, כאילו לפסוק את ההלכה הסטנדרטית הפסוקה הרגילה, הוא היה טוב יותר. למטרות, אומרת, פה זה כמו זה, אומרת, יש בזה הרבה... אם אני אגדיר את זה ככה, לסמ"ק יש אישיות אשכנזית הרבה יותר אישית. זאת אומרת, זה ספר עם הרבה יותר אישיות, זאת אומרת, יותר משקף את המקום ואת הזמן. אז דווקא התחומים הללו תורמים... היום, דווקא עובדה שזה טיפה פחות סטנדרטי וקצת יותר שונה, היום יש איזה ערך מוסף. בנקודי לב שבזמנו העובדה שהוא דווקא דיבר יוצא יותר שקולה מאוזנת, שאז הפך את זה יתרון, היום, כאילו, מי שיפתח בסמ"ג היום, לא ימצא הרבה שיטות חדשות. כל מה שיש בסמ"ג, שאין את זה גם עשו מאחרים. בסמ"ג עדיין יש יותר דברים שהם כאילו משל עצמו ייחודיים אליו. זה הרושם שלי, לא בדק את זה בצורה שיטתית. אבל כמו, זה מה שקורה בכל הספרים האלו, גם הרמב"ם היום, הוא לא נדמה תימנים שעצרו את הזמן מלכת, אפשר לומר. הרמב"ם לא משמע ספר הלכה היום, הוא משמע ספר לימוד. אין לו בערך מוסף בתור ספר לימוד, אז הוא כמעט לא משתמשים בו. יש ערך מוסף יותר גדול, אז הוא משמע ספר לימוד קצת. הרמב"ם, שיש לו ערך מוסף עצום, אז הוא משמע ספר לימוד הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, הרמב"ם יש סגולות ייחודיות, הרמב"ם הוא קצת לא נכון לדון בו ברצף הזה. אבל זה גם יהיה נכון בעוד משוב המים בשתבורה וכדומה, בעוד 23 שנה יעניין אותנו דווקא השיטות העצמאיות או המחודשות, לפחות הפסיקה השגרתית, שאני מניח שאולי מאוחר מישהו יכתוב עוד ספר באמת שישלב את השגרתי, שמה שזה כבר קיים שמה שבת ביחוד שבת וכדומה. אז כמו, אז מתחיל פה מהלך של כתיבת שיציקת אותו על ספרי הלכה. עכשיו, הם מתקיימים במקביל. כן נכון ולא נכון. כי כמו שזה מתקיים במקביל, זה בעצם שלב א', שלב ב', כמעט בהגדרה באה אחרי שלב א'. כי אם הם כותבים פה ספר הלכה, זה בעצם דומה לספרים, לא כזה מן החדש. זה דומה לעוד כל הספרים הלכה, זה 200-300 שנה. שלפניהם. אז זה שלב א', אמת לי, שלב א', באמת זה... טוב, כתבתי זה לפני איזה שלושה חודשים, מי שזוכר עדיין, בעצם יש את רש"י, נכון? שלב הפירושים. שלב א', פירושים, ברמה פשוטה מילולית. שלב ב', חידושים. שלב ג', הלכה, פסיקת הלכה. עכשיו, באיזשהו מקום, בשלב הראשון, זה עדיין מתקיים במקביל. נתחילת המהלך הזה, והמשך המהלך הזה, הם מתקיימים במקביל. אבל זה כמו ספר שהוא די חלקי. כשאמרתי קודם, הוא... גם תקראו את הספר תומה, תראו, זה כתוב כמו תוספותים. זה מסודר לפי... זה מוצא כספר הלכה, אבל... זה כתוב כמו תוספות. זה לא... הוא לא שינה את הסגנון, יש בדי ספר הלכה. אלא הוא כתב בשבוע, לקח את הקטעים האלו והציג אותם כהלכה ולא כדיון. אבל במידה רבה זה עדיין די דומם, יש הרבה מקבילות בין, נגיד, בינו לבין שלושת אחרים. מה? הוא חשוב קצת שזה, אני לא חושב כזה. הוא חשוכן, הוא כתב ספר הלכה רק שהוא מציג לך את הרקע. הוא חשוכן, יש לו מטרה להציג לך את הרקע בצורה מסודרת, שיטתית ו... זה שונה, הוא קופץ של הדיור. בזה שם, בסגי הסוגיות של כתיבת הגט, אז נשתמש בו, הוא די... עכשיו, פה באמת, מה ששכחתי לציין, או מה ש... שבו בא פה, אני מדבר, זאת אומרת, זה... יש פה עוד ספר, יש פה עוד... עוד ששואלת שמה של ספרי ההלכה, שמובן מאשכנז, לא מצרפת, ופחות אחד מהם, הוא סופר משמעותי למהלך הזה, זה עוזר לו. איתו אומרת, נדבר עליו בפעם הבאה. עכשיו, עכשיו, תראה מזאת. למרות ששלב ג', השלב הראשוני במקביל, זה בעצם בעיקר שלב ב'. השלב הבא, אני יכול להשכתים פה עדיין תוספותי, אבל כפי שכבר אמרתי, במידה רבה, אלה בסך הכל מאבדים את החומר הקודם, מאבדים עם העין. הם מגנים את החומר הקודם, הם לא הרבה מוסיפים. תראות, זה לא חייב להיות. יכול להיות פה עוד חידושים, מקביל גם כתיבת הלכה. בפועל, מה שקרה בזמן הראשונים לפחות, כתיבת הלכה הופכת פה להיות יותר מרכזית, כי התוספותים בסך הכל זה די מחזור של החומר הקיים. מחזור, שכלול, ניסוח. אז בגדול, שוב, זה לא שאין שום דבר חדש פה ככה, זה שלום, אבל בגדול מרד זה מחזור, אבל שפה יש איזשהו מהלך שמתפתח. אז פה הם קיימים את ההלכה, זה ג' ד'
זה חלק דיון נפרד בהמשך, זה שוט. שמפה זה עדיין לא כל כך מתקיים. דלת בעצם יהיה, או אמור להיות שוט. זה אלא מה שדלת יהיה ביותר קל וביותר טוב לראות קצת באשכנז ובעיקר בעולם הספרדי. שם הדלת יהיה הרבה יותר, יהיה ביותר בולט. אבל פה כאמור אומרת, בית וגימי מתחילים ביחד, וממשיכים ביחד, יש פה בית עיקר וגימי די תופה, ופה הפוך, גימי כבר תופס תאוצה. למשל, פסקי הראש מטוס את הראש, שזה לא מקרה שפסקי הראש, שפסקי הראש בעינינו כבר יותר משמעותיים, משטוס את הראש. וזה למה? כי יש לנו תוסות. אם אדם יהיה באי בודד ולא יהיה לו תוסות בכלל, ויום אחד הוא יגלה באדמה כתריה של תוסת הראש, הוא זה בטח חשוב למה שפסקי הראש. אבל, כי זה פשוט לומר שתוסות חשוב יותר מפסקי הראש. אבל אם יש לך את התוסות הרגיל, אז איך המוסף של תוסת הראש, התוסת הרגיל, הוא פחות חשוב מהשאיך המוסף של פסקי הראש על... אז לכן בעצם, מה שקורה פה באשכנז בשלב הזה, זה שגימל הופך לי, סליחה, בצרפת, בתקופה המאוחרת, מחירות, אני מדבר על זה עם... הכל פה מבשת גסה מאוד, מי שביום הימים יתעמק בזה בצורה יותר מקצועית, אז נראה שזה, אני צריך פה מבשת גסה ביותר, אבל זה המאה יוד א', המאה היוד ב', מה נאמר תחילת המאה יוד ג', זה המאה היוד ג', פלוס מינוס. במאה יוד א', אין צרפת. יש שם גירוש, 1306, וגם קודם לכן העסק שם מדלדל, אז בעצם במאה 14 מפיש, איננו. במאה 13 נגמר יהדות צרפת. אוקיי, זה, אני כבר לא מדבר, כי היצירה שם היא לא כך משמעותית מבחינת מורשתה הספרותית לדורות, ואותם גירשו עוד קודם לכן.
כן. הבעיה היא ש... אם ניקח למשל את זה שהרב אומר שהרב חיים יצר שיטת לימוד חדשה, על בסיס מה הוא יצר את שיטת לימוד החדשה הזאת? אני לוקח כלים שהוא חושב שהם נכונים, והוא מפרש מחדש את ההלכה, אבל אם אני אקח את רבנו תם ויקח את רב חיים לפסוק לי הלכה בהלכה חדשה, יכול להיות שאין לך תגיד לי משהו אחר. אבל הם יצרו כלים שזה נורא מעניין מבחינה ספרותית להתעסק איתם, אבל לא בהכרח זה מה שמשה רבנו אמר. אבל זה שכל אחד יוצר כלים חדשים,
אתה בא לפה שאלות שאני לא אפתח אותם עכשיו בשביל השש, אבל כמה מילים ספורות. א' אומרת, כשנגיע לרב חיים, ואני מקווה שנספיק את זה השנה לקראת, הוא לא חידש יש מאין. הוא לא, גם אני אומר לך, חבר'ה, היה לי חלום, ואני עכשיו משנה את כל השאלה. הוא ניתן למצוא את היסודות הללו עוד בהרבה מרת מקורות קדומים. יש לו איך מוסף, להבין מה הוא עשה, אתה צריך לדון יותר בצירתו. אבל זה שילוב בין חדש לישן, זה לא יש מאין, זה רחוק מזה. למרות שהבריסקאים אוהבים מאוד להציג את זה ככה, כאילו, באמת, שיש כאילו, באמת, את הרמב״ם, הגרא, רב חיים, וזה לא ככה. באמת, זה בכלל לא יש מאין. זה בונה את תהליכים, זה בונה את תהליכים שקיימים. זה נקודה אחת, וחלק מהצדקת השיטה, העובדה, אני יכול לראות לך עשרות, אם אומרת, וגם אתה יכול לראות, אני בטוח, עשרות מקרים שצווי דינים בראשונים. אז לכן זה לא, זו המצאה שהוא המציא, ועל כן, שגם רבנו תם, הוא ממציא ולא ממציא. זאת אומרת, כפי שמעתי קודם, רבנו תם עושה במידה ידועה, הוא עושה לגמרות מה שהגמסת למשניות. כן, זה לא שממציא משהו יש מאין לגמרי. זה נותן תנופה אדירה. שבינתם יש מקום, אם תרצה אפילו יותר מחדש מה שמשה בחיים עשה. אבל גם אם זה נעוץ באיזשהו... זה א', שנית, ההצדקה לזה, זה הגיוני ולוגי. זאת אומרת, זה פשוט מאוד. אחרי שהוא מסביר לך, זה מסביר את המקורות פשוט. אז הצדקה שלו, אחד הסיפורים שהכי אוהבים על אמא שלי, מישהו פעם שאל את הרב סולובייצ'יק באיזה שיעור, לא על כל השיטה, שאלת סתם, הרב אמר סברה בשיעור. אז מישהו שאל אותו, מה המקור שלך לזה? אז הוא אמר לו, מוח הגיוני, זאת אומרת, מוח שווה בהיגיון. אז התשובה היא שלפעמים פשוט, אתה, אם ההסבר משכנע בלוגיקה האנושית שלנו, אז זאת אומרת, הבן אדם בא במשל ואומר לך, יש פה תופעה שטעונה הסבר, סתירה בסוגיות, נגיד מתח בין המנהג לבין הסוגיה, כל מיני דברים שטעונים הסבר, שיטה שנראית לא מובנת, אני אתן לך הסבר, והסבר שלי מסביר את התופעה, זה כמו במדע.
אני לא הולכת לאקדמיה.
מה?
האקדמיה שאני מצאה את זה בצורה יותר נכונה לפעמים מבחינה לוגית. לקחת ספרות, למשל, שאני לוקח טקסט ספרותי, לפעמים הסופר לא באמת התכוון למה שהחוקרים אחריו התכוונו להגיד. כשאני לוקח טקסט ומחדש, אז יכול להיות שזה לא באמת מה שרצינו להגיד. יותר נכון, יש
מה. נדמה שזה כבר לא פה בעבר, אבל זה... לא שצריך להיבהל מזה, שמשה שכוונת המחבר, זה קשור, אני חושב שכן דיבר על זה וכמה שומעת, שומעת, זה שקשור, אין בית התופס את התורה כניסיון להבין מה אמר אביי או רבא, או את התופס את התורה ככם בעובד, אני חושב שזה עליו, מה? אגדות ועוגיות זה עליו, אוקיי. טוב, אני לא כן זה כרגע, זה אמת, אמת, בכל מקרה אמרת, מעבר לכך, קיימת מסומת, כמה מסורות הלכתיות, אבל אתה קבע בו איזו בעיה מסוימת, ואתה מצא, עכשיו אתה מצא פתאום שמבוסס שיטת לימוד, שמבוסס על טקסטים, מזה הצדקה לזה, אתה, זה לא כאילו שאתה מתאמת, עכשיו, האם, מה במעמד שקראת המחבר, זה שאלה פילוסופית, גם פה, גם במקום, גם בתחומים אחרים, אבל לא, אני חושב שצריך להיבהל מזה, אתה, ב... אוקיי. טוב, מה ש... זה מכסה מאוד את צרפת. תהליכים דומים, זאת אומרת, עכשיו העולם האשכנזי, כשקלמסנו כמה, מתחלק בסיסית לשניים. צרפת ואשכנז בתקופה, בימי הביניים. זאת אומרת, כשאומרים העולם האשכנזי, אז הביטוי האשכנזי כולל את כל המרחב שנקרא שצפון מערב אירופה, שזה גרמניה, צרפת, טיפ טיפה אנגליה וטיפ טיפה איטליה. צריך לזכור מהביניים, מבחינה פוליטית, איטליה וגרמניה הן פחות אישות אחת. אבל בתוך זה יש בכל זאת הבחנות לא מבוטלות בין צרפת ובין אשכנז במובן המצומצם. כי גרמניה, יותר נכון, איזו הרינוס. עכשיו, מה שאתה פה זה התהליך הצרפתי בגדול. העולם האשכנזי טיפה שונה. זאת אומרת, שונה. לבי זה בלי נדו בפעם הבאה, שזה יהיה בעוד שבועיים, לא בעוד שבוע, אני לא אפוא זה בעוד שבועיים. לבי זה באמת בפעם הבאה, ולאחר מכן, צריך לבוא לפרובנס ו... וספרד, כשאני מגח, תלכים לספרדים יותר קלים לזיהוי, כמובן ספר יותר מסובכים גם. טוב, בכל בגלל זה, שפעם אני צריך להתנצג באשכנז, אומר רעבן, מדרשי מידה ידועה, מדרעבן, עוזרו, רעביה, והחבורה הזאת, ולאחר מכן, כמובן, לאחר מכן נבוא הלאה. פתאום רוצה לראות סקירה קצרצרה של כל הסיפורים האלו בספר של הדוד שלי, חיים סולובייצ'יק, היין בימי הביניים, הפרק השני מוקדש לאיזושהי סקירה מתכללית של תולדות הראשונים, כלומר, תקופת התולדות של תקופת הראשונים, אחרי לא קטע מה שאמרתי פה, מסתמך על זה, מקביל לזה, בעקבות זה. פשוט זאת אומרת, זה הפרק השני שם, ויקח את זה משם. וגם בגלל שאתה אמרת, יש ספר של פרסת תשמה, תולדות הפרשות בתלמוד, שנקיד שמוסרטט, לפי הבנתו, את התהליכים, אני זוכר נכון, הוא דווקא מתחיל מספרד, ואחרי זה ולאשכנז, אז אנחנו פה הפכנו את הסדר, ולא יסלח לנו. טוב, זהו. אז בפעם הבאה, בלי לבוא שבועיים. שמה?
אתה רוצה להגיד אותי שתקידה שלו בשבת?
אני קצת קשה, אני מבטא שיש בניו ג'רזי בשבת. אתם מוזמנים, אתם מוצאים, אבל... אני מוכן לקבוע איתכם בלי לידו בשבת אחרי שבת חופשית. אתם רוצים? רוצים להיות אחרי זה, כן.